שלום לכולם. כמה שלמות, בסדר? אפשר? נצא עוד טיפה בשולי הסוגיה של הכחשה בדיני, של דרישות וחקירות בדיני ממונות, עוד לעמוד על כמה דברים, חלקם למדניים. בוא נעבוד קצת אליך, אומרים סברה, שפשף אתכם קצת. חלקם גם פילולוגים, בסדר? ממה להתחיל? מהטקסט או מהסברה? מהטקסט, אוקיי. אז בואו נתחיל מהצבעה על כך. כבר דיברנו על היחס בין הסוגיה בבית ג' לבין הסוגיה בלמד ב'. בסדר, זה יושב טוב על הראש? שבזמן חורף תלמדו את הבית ג', תבחנו את זה עוד פעם. בסדר, תראו אם זה עוזר באמת להבין שם יותר טוב את הסוגיה. מה שאני רוצה להראות לכם, זה יש משפט מקביל שמופיע בשתי הסוגיות, וזה השאלה של הגמרא בעקבות דברי רבי חנינא, אלא מעתה טעו לו לא ישלמו. כן, המשפט הזה מופיע בלמד ב' עמוד א' למטה, והוא גם מופיע בג' עמוד א' למעלה. אלא מעתה טעו לא ישלמו, ואותה תשובה בשתי הסוגיות, כל שכן שאתה נועל דלת בפני לווין. עכשיו כאן, אם מתבוננים ברש"י, אנחנו רואים שרש"י מפרש את המשפט בשני המקומות, למרות שזה אותם מילים, בצורה שונה. כן, איך רש"י מפרש את זה בסוגייתנו? למד ב' עמוד ב', רש"י מפרש, אלא מעתה, טעו בית דין בדיני ממונות, לא ישלמו, דדילמה איש אבקת להו לדרוש ולחקור, אבל רבך למילתא ולא אבו טעו. כן, אז מה רש"י מפרש כאן בדף למד ב', שהיות והדיינים האלה טעו, אבל הם לא קיבלו את ההזדמנות לחקור את העדים כמו שצריך, כי ביטלנו להם את הדרישה הזאת, אז אי אפשר לבוא אליהם בטענות על זה שהם טעו. אלא מעתה, טעו לא ישלמו. בדף ג' עמוד א' רש"י מפרש את זה, אני קורא, אלא מעתה, טעו אדיוטות בדיני ממונות, לא ישלמו, דקייבן דברשות רבנן כנחתי אבולו כמומחין, וכל המומחה לביתי נמטעה פטור מלשלם כדי לקמן באחד דיני ממונות השינו מומחה חייב. הוא מפנה לגמרא בלמד ג' שזה עוד בסדר? מאחרי יום כיפור, בסדר? אחרי סוכות. אבל כאן רש"י מפרש את זה באופן שונה לגמרי, שהשאלה של הגמרא נסובה על לא היות והוא לא יכול לחקור היטב אז אי אפשר לבוא אליו בטענות שהוא טעה, אלא הטענה היא שכיוון שנתנו מחתחיל על הדיות לדון הודעות והלוואות, אז הוא נחשב כמומחה, מומחה שטועה פטור מלשלם. אותו משפט עם שני פירושים שונים. מה בעצם התופעה שיש כאן?
הוא תוצאה שווה, שתיהם לא,
נכון,
אחד מומחים שלא נותנים לרחוב, אבל הדיותות
מצוין, אבל נכון. עכשיו התופעה שיש כאן, יש לנו פה סוגיות מקבילות עם אותו משפט. מה בעצם עשה רש"י למשפט הזה? הוא פירש אותו לפי ההקשר שלו. קודם כל יש לי סוגיה מקבילה, בואו קצת נתאר כאילו את התופעה הזאת. קודם הראיתי לכם איך אפשר כאילו להצביע איך הסוגיה בג' משתמשת בסוגיה בלמד ב', כי היא קודמת לה. קודם, מה היו הסימנים שלנו, איך הצבעתי בעיקר? כי למד ב' יש שמות של המוראים ומשפטים שהם בפי המוראים שהם מובאים בבית ג' בפי סתם עד הגמרא. זה זיהוי לא כל כך פשוט, כל נושא זיהוי הסתם הוא היום במחלוקת גדולה, אבל ככה יצרנו את הכרונולוגיה. יותר קל יצר כרונולוגיה בין סוגיות, שבשתי הסוגיות יש שמות של המוראים, ואז אפשר לראות מי קדם למי. טוב, ככה עבדנו, נכון? ראינו למשל שהודעות והלוואות זה ביטוי המוראי, כנראה מופיע לראשונה בפירה, ומשם הוא מתגלגל. וכאן יש לנו בשתי הסוגיות חלקים דומים, שגם תשימו לב, קשה לדעת בהכרח איזה מהם קדם למי, כי שני החלקים האלה כתובים פה בלשון של סתמה. אני לא יודע האם החלק הזה גם היה בלמד ב' וגם הוא עבר לאורך הסוגיה בבית ג' להשתמש בו, או שמה הסוגיה התפתחה בבית ג' ואז אורך אחר העביר אותו מבית ג' ללמד ב'. כלומר, זה שאני קובע שהגרעין של למד ב' קודם לבית ג' זה לא מחייב שכל חלקי הסוגיה קודמים. כן, בדרך כלל איך אני, כשאני עוסק בסוגיות מקבילות, ואני שואל את עצמי, האם אני יכול לזהות את המקור הראשוני שבו זה נאמר, ושהמקור המשני הוא מעביר אליו, בדרך כלל זה לפי עד כמה הוא נכנס היטב בתוך ההקשר של הסוגיה. כלומר, יש להניח שהדבר נאמר במקום שבו הוא הכי שהוא תואם יותר את הסוגיה, כן. כלומר, אם השאלה הזאת מתבקשת יותר במקום אחד מאשר בשני, אז סביר להניח שהוא התחיל במקום הזה. מה שבעצם רש"י עושה פה זה כמו כשמעבירים טקסט היום בוורד, יש את החלונית הקטנה הזאת, שמה היא מציעה לנו? לשמור את העיצוב המקור, זה אפשרות אחת. כלומר, המשפט הזה צריך להתפרש לפי ההקשר שבו הוא נוצר. אפשרות שנייה היא להתאים אותו למקום שבו אני מדביק אותו, כן? הדילמה הזאת נקראת בלשון הגמרא דון מינה או מינה, או דון מינה ואוקיי באטרה. דון מינה או מינה זה שמר עיצוב מקור, דון מינה ואוקיי באטרה זה להתאם אותו לעיצוב של הטקסט הזה. שכאן לפחות רואים ברש"י מהלך שבו רש"י בעצם קרא את המשפט הזה כל פעם לפי ההקשר. בסוגיה שדנה בהדיוטות, אז מה רש"י, איך רש"י פירש את המשפט? כי עוסק בשאלה האם הדיוט יהיה פטור במקרה של טעות, או האם הוא בעצם מוכר כהדיוט. כי מבחינה למדנית, בואו נתרגם את השאלה, אם אני בא וטוען שהדיוט דן ואני אפתור אותו כי הוא כמו מומחה, אז זה אומר שזה לא אמרו שהדיוט יכול לדון, אלא שהכירו בהדיוט כסוג של, שבעצם השאלה הקובעת אם אתה חייב או לא כשאתה טועה, או אם היה לך רשות לדון או לא היה לך רשות לדון, לא אם אתה מומחה. בלמד ב' רש"י לא ראה שום סיבה לפרש כך את הסוגיה, שכן הסוגיה בכלל לא עוסקת בהדיוטות, נכון? ולכן רש"י איך פירש את זה? שהסוגיה עוסקת בטעות מזווית אחרת לגמרי, מהזווית שרבי חנינא דיבר עליה, אבי הזווית של דרישות וחקירות. אולי היעדר הדרישות והחקירות יורידו את האחריות על הטעות ממי? מהנומחים שלנו. תוספות בג', תראו מה הם עשו. ג' עמוד א', בואו נפתח דיבור המתחיל. אלא מעתה טעו לא ישלמו. יש לכם? כן, אני שמח לראות שעוד יש כאלה שמחזיקים גמרא. כן, נכון, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם, אל תדאג. אוקיי, תראו את התוספות פה. מה זה? בוא נדבר על זה אחר כך, בסדר? למה? אני רוצה שיהיה לכם תחושה שאתם לומדים סנהדרין. המחשב לא נותן את התחושה הזאת. בסדר?
אה? אתה בעולם קטן, הכתבים של הרב קוק, משהו כזה, ואז זה רב מעלות שבות. אתה דוקטורט על הפעם הספציפיה, בדקת את השינויים. אבל זה המון שנים הדוקטורט, בגלל שהוא עושה את זה בלי מחשב, כי הוא רצה שזה יהיה לימוד תורה.
בסדר, זכותו. אני לא נגד מחשב, יש לי. אלא מהתאור לא ישלמו, תאור מהתוספות אומרים, פירש בקונטרס, כיוון דברשות כאב דייבי שאינו מומחה כמומחה. ולשון כל שכן שאתה נועל, אין מתיישב, זה לא אב אלי למימר כל שכן, אלא אב אלי למימר, אם כן אתה. מה הטענה של תוספות? שהפירוש של רש"י בדף ג' יושב יפה על השאלה, הוא לא יושב יפה על... על התשובה. כי התשובה, מה אני מצפה שהיא תהיה? אם אני אומר כל שכן, שההחלטה, במסגרת הקונטקסט של דף ב' ג', ההחלטה שהדיוט יכול לדון, אם אני גם אגיד שכשהוא טועה או פטור, זה עוד יותר מה עושה? נועל דלת. תוספות טוענים, זה לא נכון. מה שנכון הוא להגיד אחרת. אם אני אפתור דיין מטעות, אז מה? השני נועל דלת. לכן מה אם הוא למשמע מלשון כל שכן, זה מכוח נילה דלת אב הפריך. ואחי פירושו, כיוון דחיישת לנילה דלת, הבלן למימר טעו לא ישלמו, דאם מחייבתו לשלם, לא יתרצו להתמצע בדין. כלומר, לפי התוספות נותנים פשוט פירוש אחר לגמרי. מה הפירוש שהם נותנים? שאנחנו צריכים למצוא אנשים שיסכימו מה להיות? שיסכימו להיות דיינים. שגם זה כנראה כבוד גדול להיות דיין, אני כמה שנים לומדים את זה וכולי, המשכורת גם טובה, כן? אבל עדיין, אם זה רק אידיוט, זה לא כזה כובד, כן? וכנראה שהמשכורת לא משהו. ובעצם לפי תוספות כל הדיון בדף ג' הוא בכלל לא קשור לאידיוטות ומומחים, הוא קשור לשאלה האם אני אייצר תנאים שקל למצוא דיינים או שקשה למצוא דיינים, ואז שני הצדדים דנים על אותו דבר בכוח נעילת הדלת. מצד אחד אני אומר, אני רוצה להקל על הדיינים שיהיה להם תנאים שיפתו אנשים לרצות לדון. מצד שני, אם אני מוצא דיין שאין ביטוח על הפסקים שלו, אז בעלי הדין גם כן לא ירצו לדון, אז זה הגמרא דנה. ומה שכן, התוספות ניתקו לגמרי את הפרשנות פה מידיעותות. עכשיו, הם לא אומרים בפירוש שדעתם כך צריך לפרש את זה גם בדף למדבט, נכון? אז אני לא יודע, אבל דבר אחד כן אני רואה, רש"י שינה לגמרי את הפירוש בשני המקומות, לפי ההקשר. תוספות לעומת זאת מקפיאים את ה... מה הייתי עונה לשאלה של תוספות? אני אסביר מבחינה טקסטואלית. שהמשפט הזה נוצר איפה? אם בלמד ב' שאלה תוספות קשה. בוא נחשוב לרגע. אם בלמד ב' מה שתוספות שואלים קשה. מה תוספות שאלו? אני קורא עוד פעם. לא אבי למר כל שכן, אבי למר אם כן אתה.
לא כתוב כל שכן.
האם בלמד ב' הכל שכן מתאים? בלמד ב' לא כתוב כל שכן? כתוב. חוב בדפוס, בסדר? מה הייתה השאלה בלמד ב'? השאלה בלמד ב' הייתה שאלה מעטה, כשהדיין לא יכול לדרוש ולחקור, אז אני אומר לו שאם הוא, איך אני יכול לתבוע אותו? על הטעות שלו, הוא יגיד זה לא אשמתי. אז מה התשובה? אם אתה תיקח דיין שהוא, תגיד לו אתה לא תדרוש ותחקור כדי להקל על
הלווה,
על המלווה. מצד שני, אם תיתה בגלל זה, אתה לא תשלם. אז זה עוד יותר מביא לי לדלת, כי המלווה עוד פעם חושש למה? שהוא לא יקבל את כספו בגלל, בגלל הטעויות. כלומר, בלמד ב' השאלה של תוספות היא לא קשה, אז בלשון אחרת, מה שבעצם קרה פה זה דבר מאוד פשוט. לפי דברי תוספות, נראה, בלמד ב' זה המקום שזה יתנסח בצורה זורמת, אני רואה שהלשון שם מתאימה. כשהוא עבר לדף ג', רש"י אמר בוא נפרש אותו מחדש, אבל הביטוי מה קרה לו? קצת הוא כפור, ולא כל כך נכנס במילים, אז הם מעדיפים להציע פירוש שבעצם לא כל כך קשור בהקשר של ג'. והמעניין הוא שבחידושי הר"ן, בואו רק נגמור את ההערה, בסדר, אבל זה נשמח לשמוע, בחידושי הר"ן הוא מציע גם פירוש אחר בלמד ב'. בחידושי הר"ן הוא אומר, אני קורא, הוא מקשה על רש"י ואינו מחובר. וכיוון דטעותא דטעות דייני לא אהבו מעניין הדרישות והחקירות, מה לי אם חקרו ודרשו, מה אם לא חקרו ודרשו. הר"ן מבין, דבר על זה מיד בפן הלמדני שאמרתי שניתן השלמה למדנית, הר"ן מבין שדרישות וחקירות זה פשוט זמן ומקום, זה לא שייך בכלל לאיזה היבט לטעות שלהם במכלול הדין, זה פשוט עוד מידע, זה מידע שהוא לא חלק בעצם מהעדות, הוא מידע נוסף. זה שהדיין לא יודע זמן ומקום, זה, הוא יכול לטעון בגלל זה טעיתי, לא נשמע סביר. ולכן הוא ממשיך ואומר, לפי כך נראה דחי פירושה כיוון דחי שאת לנילת דלת נעימה דטעו בית דין לא ישלמו, שאם אתה אומר ישלמו הכל יהיו חוסכים עצמם מן הדין, נמצא זה מפסיד ואתה נועל דלת בפני לובין, בדיוק כמו תוספות בדף ג', ומשני כל שכן שאתה נועל דלת בפני לובין שלא ירצו המלווין להלוות. אז הר"ן לוקח את הפירוש של תוספות בג' ומסביר אותו גם בלמד ב'. עכשיו בדקתי, אני לא יודע מה הר"ן מפרש בדף ג', כלומר האם הר"ן ציפה שיהיה אותו פירוש בשני המקומות, אבל התופעה יותר חשובה לי מהאחראי איך לפרש. המשפט מופיע פעמיים, המשפט הזה אולי הוא מנוסח בצורה שהוא מתאים יותר למקום אחד, וכשאתה מעביר אותו למקום האחר, מה אתה עושה עם זה? אתה שומר את הפירוש שהכי מתאים לתבנית הקפואה של המשפט, אתה אולי גם יכול מה לעשות למשפט הזה קצת להתקן אותו, נכון? מותר, כן? אם אתה מפרש אותו לפי ההקשר, לא, זו תופעה שחוזרת המון, הנה בוא דוגמה מסוימת לזה. בסדר, מה רצית, יהודה?
נגיד שהעניין שהוא פתור מה לשלם, אני תמיד הבנתי את הקושייה בתור, אנחנו מכירים את הכלל שאם הוא טועה הוא לא משלם, ועכשיו לפי ההנחה שאתה אומר שלא תנעול דיר לפני לובין, אני עכשיו לא מביא את הכלל הזה.
נכון.
נכון, עכשיו, תראו לא ישלמו, כל שכן זה שתאו ישלמו. נכון, כי יהיה תנעול דיר לפני לובין, ועכשיו תנעול דיר לפני לובין, ואף אחד לא מפרש ככה.
אז הר"ן די מפרש ככה. אבל לא, האמת היא שהר"ן אומר שנמצא דיינים.
אבל לפני הסיגות אלו, זה נכון, הנכון נכונה שכאילו לפני הגמרא, בקור תוסף סתם משהו, אני לא יודע איפה, שכבר טועה, דיין שטועה לא משלם, או שזה רק מופיע לראשונה בגמרות בלמד ב' בלמד ב' ג'.
זה מופיע במשנה בבחורות, שיהיה בסיס של הסוגיה בדף למד ג'.
אז זה כן מתייחסות לזה, זה לא...
כן. בסדר? כן, בבקשה, יגל, נכון?
כל הדבר הזה מתעסק בטעויות של דיין, עכשיו יש מסכת שלמה שמתעסק בזה, וזה שפותרים את זה, פותרים את זה ככה. דיין שמשלם, מצד אחד הוא ממש את האחריות, אבל מצד שני הוא מכוח בית הדין, מכוח, לא יודע, מכוח הסמכות שלו, בעצם הוא לא צריך.
כן, ומסכת הוראיות עוסקת בשאלה אחרת לגמרי. השאלה היא אם בעקבות ההוראה עשו מעשה, כלומר עשו עבירה שחייבים עליה חטאת, האם עכשיו, איך מביאים את החטאת? האם זה משתנה בגלל שהם יתלו בבית דין? אז זה הקשר אחר לגמרי. פה ההקשר הוא דיין טעה בפסיקה בעניין הלוואה בין שני אנשים.
בסדר, אבל מכוח בית הדין, מכוח הסמכות שלו,
אז נגיע לגמרא בלמד ג', ואחד מהשאלות שנראה שעולה שם לדיון הוא מי אמר לך שזה טעות, איך אתה מחליט מה טעות, כן? אם אתה קצת מכיר, הגמרא שמדברת על הבדל משני סוגי טעויות, טעה בדבר משנה, טעה בשקל, אז בואו עוד נגיע. עכשיו, הערה שנייה שאני רוצה קצת לשפשף את הלמדנות שלנו, בסדר? זה נוגע למחלוקת ראשונים, שלחתי את זה בקבוצה, סביב השאלה האם לאחר תקנת רבי חנינה מה הדין של עדות בדיני ממונות שיש בה הכחשה בחקירות. כן, אז הרמב״ם בהקשר הזה מה כותב במפורש במשנה תורה ולכות סנדרין, לכות עדות, סליחה, פרק ג', בואו נראה את זה לפנים, פרק ג' הלכה ג', אני חושב. יש לי מישהו רמב״ם? אז תפתח, צער, תפתח, מה אתה? רק אני יכול לפתוח.
וזה
איך? הלכות עדות, פרק ג' הלכה ג', אני חושב. אף על פי שאני
יודע, לא צריכים לשאול בחקירה.
הנה.
אם כפי שעודים זה בדרישות בחקירות, נתן תלך. אם כפי שעודים זה בדיקות, נתן כן. יוצא על אחד מהם, נסע לבן מיני, ושמיר מרלו, כי אלה בעייר, או שמר אחד באוזניים. והשני אומר לו, כי אלה בלות, אין אלה כאן תלה. וכן נאמר על אחד חולי שיאני לו, והשני אומר שלשם אין לדע, נתן תלה, שראה כפי של קדושה. אבל אם אמר אחד, אם יש לו, והשני אומר, אם נבן היה זה, ובתאר לנה היה, זהו, זה הקשיון של דבר, והשני אומר לתאר לנה, זה נתן כאמת, אפילו אמר על אחד מנה, והשני אומר, נמותה, אם חנו שלו, מנה שיש לך תנה, כשם נתן לך ותאי מנה. וכן נאמר על אחד, אם נתן שיאני שלו, וזה אומר לך ותאי מנה,
כן, אז שיטת הרמב״ם היא שלמרות שביטלו את הצורך לדרוש ולחקור את העדים, אבל אם יש הכחשה בדרישות או הכחשה בחקירות, שהעדות בטלה. כן, בספר התרומות, שזה ספר שכתב אותו תלמיד של הרמב״ם, ששמו רבי שמואל הסרדי, זה מין אנציקלופדיה של דיני ממונות. ספר מאוד מאוד גדול, שהוא רב היקף, יש שם לא מעט תשובות של הרמב"ן שהוא מביא, שהוא שאל את הרמב"ן ישירות, הרמב"ן שמה בברכת החיים, והוא רבי שמואל הסרדי מביא שהרמב"ן חלק על הדבר הזה. כן, אני אקריא את זה מתוך הדברים שהבאתי. כותב בעל ספר התרומות, ובזה מצאנו דעות חלוקות, כלומר בהכחשה בחקירות, כי יש אומרים שמצטרפים, ואני שזה לא פוסל את העדות. העדות המכחשת בחקירות כשרה בדיני ממונות, והיידה נקד בדיקות. המשנה אומרת בפרק A שהכחשה בבדיקות היא כשרה, ומה עם חקירות, מה שמה שלו. אז הוא כותב שנקיים עליהן בהודעות והלוות, אין דנים אותם בדרישה וחקירה. ואז הוא אומר, ויש חולק ואומר, דווקא נקד מכחשת בבדיקות, כל בחקירות ודאי פסולה ולא מצטרפים, וזה הודעת רבינו משה זל שכתב בספר שופטים וכו'. כן, אז יש לנו פה מחלוקת ראשונים, האם הכחשה בחקירות פוסלת את העדות. בואו ננסה קצת לנסח מה יסוד המחלוקת, כאילו מה שתי התפיסות שיש כאן על הבנת דברי רבי חנינה. כן, בבקשה.
השאלה היא, אני לא צריך
לעשות רישום חקירות,
אבל אם אני עושה
שיש סתירות, אפילו אני לא חקרתי, בפועל בא עד אחד, זה מכיר את האלה שמדברים יותר מדי, אחד מהדברים שאני לומד עם השנים, כאילו עוד קצת לבן בזקן, אולי אני עוד יותר יהיה טוב בזה, זה לקמץ במידע, כאילו אל תספר הכל, תספר רק מה שהצד השני צריך לדעת. כן, אתה עובד בשני מקומות עבודה, אתה עובד במקום אחד יום אחד, אתה צריך לספר למעביד לו מה אתה עושה כל שער השבוע. אני רק אומר לך, אם צפרו לו, אז הוא ינסה איכשהו, פה אתה פנוי, פה זה. כאילו, לדבר כמה שפור, יש אנשים שיש להם טבע כזה נחמד כזה, הם מדברים הרבה, הם מספרים יותר מדי דברים, או יכול להיות שאף אחד לא שאל אותם, באו עדים וזה התחיל להגיד, זה קרה ביום הזה, בתאריך הזה, בשעה הזאת, בא השני ואמר, זה קרה פה, זה קרה, התברר שהם מספרים סיפורים אחרים על הזמן, זה קרה במועדים אחרים. אז אומר הרמב"ן, לא מעניין אותי, אני לא מקשיב לזמן, זה לא מענייני. לעומת זאת, מה אומר הרמב״ם? ברגע שהם הכחישו, הם הכחישו בחקירות, לא בבדיקות.
אני צריך להגיד שאנחנו לא דורשים
מחקרים,
ואז אחר כך אם יש
דרישות
בחקירות, אז
זה מבטא את זה. אתה אומר שזה מצחיק, זו שיטת הרמב״ם. אז בוא ננסה לפרש את יסוד המחלוקת. קודם כל אמרת דבר שאומנם בבריסק לא מלמדים לעשות אותו, וזה אתה כבר אמרת, צד אחד נראה לך יותר מהצד השני. אמרת, שיטת הרמב״ם מסתברת, איזה מין דבר זה? אתה לא שואל, אבל אם הבנאדם מתנדב ויגיד לך, הוא בצבא קוראים איזה סוג של קיטבק, הבנאדם מתנדב ואמר לך, אז מה אתה עושה? אתה מתייחס לזה, תחליט. אז בוא נסה להסביר מה יסוד המחלוקת, כי התבניות למדניות של גברא וחפצא אפילו מאוד יעזרו לנו פה. כן, צבי, אל תזרוק סתם, תחשוב איך יש את הדבר. כן, תדבר. כן,
לא חשבתי יותר מדי, אבל סתם מזכיר שבגלל שכל הראוי למילה אין מילה מעכבת, ושלא ראוי למילה מילה מעכבת, זה כאילו זה אותו הכל של הפור, נשמע לי כיוון שיטה דומה, אני לא יודע עליי.
זה נשמע טוב. בוא יגיע, בוא נדבר קצת אליך. מה יצחק אותך ברמב״ם? שאני לא שואל, אבל המידע עצמו, אם הוא קיים, הוא...
בעצם אני מניח בכך שאני מבטא את רשות החקירות, אני מניח שיכול להיות מצב בו אם אני, בלי יציאה שאני אבדוק, אז יהיה סתירות. זאת אומרת שיכול להיות שהרבה מהדינים שלי הם לא... לא באמת, דין אמת, אני לא נכנס לא ביקורה בשביל
זה פשוט מאוד, אבל שאם הגזירה היא שלא תגיד את זה יובין, אז ברגע שאתה לא תורש את זה ככלל, הדרך כבר לא נעולה, ולכן ממילא כשהדברים קורים אתה עדיין
פחות יכול להיות יוזר גבר אוכף,
אז הדין הוא פשוט מאוד.
יפה, בוא אני רוצה לחזור לשאלה היסודית שקודם נרמזה לפני שתי דקות ולהכניס אותה פה לתוך לב הדיון. השאלה היא כזאת, האם זמן ומקום הם באמת מגוף העדות? כלומר, האם נספר מתי אירוע קרה זה כלול בסיפור המקרה? או שאני אומר לא, הסיפור של המקרה מסופר בשלמות, בלי ה... זה נתון נוסף, זה עוד מערכת של שאלות. אפשר לנסח את זה בצורה הזאת השאלה. ואז אני חושב שזה מאוד פשוט מה היסוד של המחלוקת. בעצם שיטת הרמב"ן זה כמו בבדיקות. מה קורה בבדיקות? למה בבדיקות, אם הכחישו בבדיקות, זה לא פוסל את העדות? כי זה מידע לא חשוב. מה שחייבים לומר בשיטת הרמב"ן הוא שיסוד התקנה של רבי חנינה, שהוא מתאר, הוא לא שרבי חנינה תיקן, אבל מה שרבי חנינה טוען שמשתקף בפער בין מקורות התנאים, זה שמדברי סופרים, מדרבנן, באו ואמרו שאנחנו קובעים שזמן ומקום הם לא מגוף העדות. אני רק מתעניין במה? אני קיצוני, כבר דיברנו על זה במשנה בפרגים, אני רק מתעניין בשאלה אחת. האם אתה חייב או לא חייב? אבל מתי זה קרה? זה לא מגוף העדות, ולכן גם אם יהיה הכחשה בדבר הזה הוא לא מעניין אותי. כלומר, זה דין, בוא עכשיו נדבר בבריסק, זה דין בחפצה של העדות. קבעו שזמן ומקום הוא לא חלק מחפצה של העדות, זה לא חלק מהעדות, לכן זה לא נקרא הכחשה בחקירות. כי בא בן אדם, בואו עכשיו ניקח את הדובי הזה שמספר מידע מעבר למה שאמרו, חלק ממה שהוא אמר הוא עדות, וחלק השני כשהוא דיבר על זמן ומקום, מה הסיבה כשהכחשה לא הפוסלת? כי הלכתית זה הופקע מעולם העדויות, זה לא עדות, נכון, הוא סיפר, כל אחד סיפר איזה סיפור. שהדבר הזה הוא מתאפשר בעיקר אם לומר שהתקנה שרבי חנינא מתאר היא תקנה של מהפכה. בעצם מדרישה שנתאר את האירוע, וזה ממילא כולל בתוכו זמן ומקום, מה אנחנו בעצם עשינו? מעכשיו אנחנו מתעניינים רק לדעת שאלה אחת, והיא חייב או פטור. היות וזה כך, ממילא המשמעות התקנה הוא שהפקיעו את זמן ומקום מגדר העדות. לעומת זאת ברמב״ם ברור יגל שזה לא ככה, הוא לפי הרמב״ם, היות והכחשה בחקירות היא פוסלת, זה אומר שגם אחרי התקנה החקירות עדיין מעפות חלק מהחפצה של העדות במידה והם נאמרו. אז מה זה התקנה? אם זה מצחיק או לא, אז זה כבר נטיין של טעם אישי, אבל קודם כל נגדיר. התקנה היא על הגברה, על הדיינים. הדיינים אמרו להם לא לשאול שאלות מסוימות. זה מה שאמרו. תשאלו אותי למה, אם זה חשוב לדעת, התשובה היא כי מי ששואל את השאלות האלה, אמנם מרחיב את גבולות העדות, אבל הוא מסרבל את מה? את היכולת לפעול למען המלווה, ולכן הוא פוגע בעולם ההלוואות. ולפי הרמב״ם, התקנה שרבי חנינא מתאר היא תקנה לא לשאול את השאלות. אמרו לדיינים, שאלות האלה לא לשאול, יש לכם שאלון עם כל מיני דברים, לא ממלאים את כל השאלון. לעומת זאת, לפי הרמב״ן עשו דבר הרבה יותר דרמטי, לא רק אמרו לא לשאול, אלא הכריזו שהפרטים האלה הם לא חלק מהעדות. כלומר, לפי הרמב״ן זה דין בחפצה של העדות, ולפי הרמב״ם זה דין בדיינים שלא ישאלו את השאלות האלה. ולכן אם בפועל הם יודעים, אז מה? אז הם פוסל את העדות. כן,
מישהו
אומר שבאמת ניתקנו את זה, נניח הזמה תעבוד, נניח שכן,
אבל זו שאלה טובה, למה? אם הזמן למקור לא אכפת, אכפת גם יותר מכיר, גם מזים את הידים,
לא יכולים להזים.
ברמה
ממש מה
שכן, אבל אני... הקרשה זה משהו אחר, כי זה אומר שלא ייתכן שהם יהודים למקרה, אתה לא יכול לסמוך על מדעת מה קורה. לעומת זאת, סתירה ביניהם, זה לא אומר, לא יכול להיות שאתה לא היית שם עם סיכוי שראית איזה...
הקרשה זה שהם סותם אחד לשני, הזמה? הקרשה זה שהם... אחד אומר זה היה
במסן,
אחד אומר זה היה
בבן. נכון, זה מה שאני אומר. המשמעות של הכחשה זה לא משמעות של אתה לא יכול להעיד על זה כי לא ייתכן שהיית שם, אלא סתירה בין הפרטים הטכניים. אתה יכול להגיד שהם חיצוניים. לעומת זאת הזמה, זה אמירה הרבה יותר קשה. זה אמירה, לא יכול להיות שאתה מעיד על זה כי לא היית נוכח במקרה.
אני צריך לזוק את זה, אני צריך לזוק את הנושא הזה.
רגע,
זה
מה עם גופה של ידים?
מישהו היית לוקח את זה משהו אחר. אני צריך לבדוק את הנושא הזה. בסדר, שאלה טובה.
אולי אפשר לומר שהרמב"ן גם בסופו של דבר מבין שהמחלוקת היא לא על העדות עצמה, אלא על החוזק של התקנה. הרמב"ן אומר, התקנה היא כל כך חזקה, אני כל כך לא רוצה לאיים על מלכים, עד שאפילו הם אמרו וכפי שבדשני.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, בכל מקרה זה נראה שיש פה מחלוקת יסודית בהבנת הגדר של התקנה.
אני לא חושב שחייבים להגיד שזה בדין בעדות עצמה לפי שיטת הרמב"ן. יכול להיות בן אדם שיגיד, אני לא נכנס לדברים האלה בגלל מה שאתה בדומה למשל לך, אבל אני פשוט לא נכנס לזה. ואני יודע שאני פוגע בטיב ובאיכות הדיון ובאיכות המשפט, ואני מרשה לעצמי לדון דין שהוא לא עליון. ואז נשאלת שאלה, איך אתה מרשה את זה? אבל לא נראה ש...
התשובה היא בגלל שלא תינו על דלת. כלומר, אנחנו נמצאים פה באיזה מצוקה. אנחנו לא יכולים להפעיל את כל הפרוצדורות, כי אז אנחנו חוסמים את עולם ההלוואות. בסדר, אז זאת הדגמה, או אפשר לומר, שני ניסוחים למדניים של אותה תקנה, היא יושבת על המחלוקת הזאת. ועוד דבר שראיתי היום, ולכן לא הפניתי אתכם, רק היום שמתי לב, זה על דין מרומה. התוספות פה על אתר, ראיתם את התוספות בלמדבית עמודבית למעלה, הם מקשים על סתירה בין סוגייתניה ובין סוגיה בשבועות דף למד עמודבית. שם הגמרא אומרת שאם הדיין רואה דין מרומה, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך פשוט למשוך את ידיו ולא לדון בו, בגלל הצו שמדבר שקר תרחק. שואלים תוספות בסוגייתניה מה כתוב, שבדין מרומה מה תעשה? אתה עושה דרישות בחקירות, אבל בגמרא שם כתוב שלא דנים. אז מה תוספות מתרצים? שזה לא אותו, זה לא אותו מקרה של דין מרומה. בוא נקרא, לא יודעים בו שהוא מרומה, אם כן אין לדונו כלל. אם אתה בטוח שהדין מרומה, אז זה הגמרא בשבועות, מה אתה תעשה? לא תדון בכלל. אם אתה חושד שהוא מרומה, אז מה תעשה? זה סוגייתנו, אז תחקור.
אבל במקרה שהדין מרומה לגמרי, מי אמור לסוף במקרה הזה? הרי יש צד אחד שמרמים אותו.
תסביר. הדיין, לא, הדיין רואה שאחד מהצדדים נראה לו מבלף. נראה לו שהוא מרמה. אז צריך לחקור יותר טוב.
כן, אבל
זה אחד
שהדין מרומה לגמרי.
אם אתה בטוח שהוא מרומה, אז אומרים, זה הגמרא בשבועות שאתה חודל את הדין. אתה לא יכול לדון. זה לא מה?
המטרה שממה זה שאני אומר לא, הדיין אמור להגיע לצדק.
כן, לא, אבל אתה הולך ורואה, אם תסתכל בגמרא שם, שכנראה הוא שמרמה הולך לזכות. אז אתה חודל, נורד שהוא הביא ראיות, אתה לא יכול להגיד, יש ראיות, בפרוטוקול יהיה כתוב, אם אתה בטוח שהעדים ידי שקר, אתה בטוח בזה. אז אתה חייב לחדול, אתה לא יכול לפעול לפיהם.
אומרים לי, דבר שקר תיחק, נגיד שלא היה את המשפט לפני, דבר שקר תיחק, אתה אומר, פרשק את
זה, ותעשה ראשון בחקירות,
תגיע לאמת. פרשק את זה, ותברח לפני שאתה מתעסק בזה, זה נראה לי...
כן, אבל יכול להיות שמדובר במקרה שאתה לא מצליח לתפוס אותו, כאילו מדובר, דיין חוקר, הוא לא מצליח.
לא,
כלומר,
בשבועות מדובר במקרה שפשוט, אתה רואה שזה מרומה, יאללה, מה הייתה? אתה לא, זה לא מתוך הדין.
התוסד לא מסביר מי אמר לך שהוא מרומה. כי מישהו סיפר לך באוזניים, כי יש לך תביעות, זה לא ברור. תוסף דבר אומרים, מצד אחד אתה לא יכול לדון שאתה חושב שהפסק שלך שקרי, למרות שהוא לפי הפרוצדורה. מצד שני, אם יש לך חשד, אז אתה מברר. אתה כאילו, המונח דין מרומה הוא פשוט מתפרש אחרת בכל סוגיה. בגלות באמוניות הוא מביא בשם מורו, שזה כנראה המהר"ם מרוטנברג. מה אתה אומר?
יש גם תשובה של הראש. הוא עושה חילוק אחר, הוא עושה חילוק בין רמאות של הנדבר.
אז זה מה שכתוב בהגות באמוניות, אז בוא נשמע את זה ממך, בסדר?
אני פשוט תקריא את הראש.
תקריא את הראש, כן.
אבל הרחב הלוקה שכאן מורה וכאן שלא מורה, ועד אמורים יותר שבועות העדות, בדין מרומה אין לדונו כלל, שהוא מכתים מדבר שקריא את אחד. כן, תרץ רבנו מאיר, לאנו...
כן, שזה המערם.
שתובע טוען ברמאות, אז יסתלק עדיין ולא שמעת אותם. ואח המיירי שהנתבע טוען ברמאות, אין יכול עדיין להסתלק שלא יסתכל רמאי ברמאותו, אלא ידרוש לחקור יפה לבטל רמאות.
נפלא, נכון? צריך להוסיף על זה משהו? כולם קלטו את זה? כשהתובע הוא נראה לך רמאי, זה הגמרא בשבועות, אז תחדול. וכשהנתבע נראה לך שהוא עונה בשקר, והתובע עושה עליך רושם שהוא... שהוא מאמן, אז איך אתה יכול למשוך את ידיך? ראשון בחקירות, תנעול את הנתבע בכל מיני שאלות. עכשיו, למיכה, היה לך קצת קושיות על זה, נכון? אה? אז תקשב אותם.
לא, של הדרישות בחקירות, אז העדי הוא מדייך על מהטל של התובע. עכשיו, דרישות בחקירות,
אז בואו נתבע, ואולי נתבע, ואולי נתבע, ואולי נתבע. טוב, קשיה. בסדר, טוב, אז בואו נתקדם בגמרא. זה אומרת הגמרא, רבשי אמר, מתניתין כדשנים. קראי, אחד לדין ואחד לפשרה. כדתניא, צדק, צדק, תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרה. קודם כל, את רבשי צריך לשים מול הקריאה שריש לקיש הובא קודם. זה שתי תפיסות שונות של שמה אדם כופל מילים. איך ריש לקיש הבין את צדק, צדק, תרדוף? שזה בדין מרומה.
מרבה.
למה אומרים פעמיים צדק צדק? בפרטים הקטנים. כן, אבל למה אני פעמיים אומר צדק צדק? כי אני אומר לך להתאמץ כמה שיותר להגיע לצדק, אז אני מחזק. המילה צדק היא נועדה לחיזוק. כלומר, אני אומר לדיין, אני חוזר להגמרה בשבועות. יש כל מיני פרוצדורות. אתה יכול להגיד, אני הרבה פקידים, אתם תראו את זה בחייכם. הוא פשוט ממלא את הטופס, את צדדי חובה. לא מעניין אותו שום דבר אחר. רק הביוקרטיה מעניינת אותו. אז שדיין לא יתנהג כך. אומרים לדיין, אנחנו פעמיים נגיד צדק צדק. יש הרבה פעמים בתנך שחוזרים המילה יותר מפעם אחת. כדי לחזק את הרעיון. כלומר, רדיפת הצדק. מהו הצדק לפי התפיסה הזאת? האמת המוחלטת. אתה תעשה כל מאמץ כדי להגיע לאמת. כנגד זה בא רבשי, סליחה?
כולל שינוי בירוקרטיה.
נכון, נכון. כנגד זה בא רבשי, ורבשי מבין שצדק צדק מתפרש לא כאותו מידת הצדק שיש לה משמעות אחת, שאני אומר לך, תעשה כל מאמץ להגיע אליו, אבל בעצם הדיין לנגד עיניו עומדים שני ערכים, שכל אחד מהערכים האלה נקרא צדק. ערך אחד אפשרי זה הערך של הדין, והערך השני הוא הוא הפשרה. כן, כשאני מתרגם את זה למילים אחרות, וגם זה סוגיה שאני מניח שתלמדו אותה בפרק ראשון, אז אני משאיר אותה לרמים שלכם. ערך הדין נראה יותר כערך האמת, וערך הפשרה נראה יותר ערך השלום. כלומר, מה בעצם המטרה של בית הדין? אם המטרה שלו היא לגלות את האמת, אם המטרה שלו היא ליישב את הסכסוך. כן, משהו, ימים נוראים, בסדר, אפשר משהו קטן ככה. השנה שפני כמה שנים למדנו פה את פרק שמיני ביומה בזמן אלול. ואחד מהדברים שהתעסקנו אז היה הרבה מה היחס בין חובות התשובה והמחילה של כל השנה כולה לבין החובה של יום הכיפורים? הרי לכאורה אם אדם פגע בחבר שלו הוא צריך כל השנה לבקש סליחה. מה מיוחד בין אדם לחברו בערב יום כיפור? ואחד מהדברים שאז עמדנו עליהם היה שבכל השנה כולה הצד הפוגע צריך לבקש סליחה. הצד הפוגע שהוא החוטא צריך בגלל חטאו ללכת ולבקש מחילה. בערב יום כיפור גם הצד שנפגע יש עליו איזושהי חובה לנסות וליישב את הסכסוך בינו לבין השני, כי יום הכיפורים הוא זמן של יישוב סכסוכים. מעין זה גם פה, כלומר אם אנחנו רוצים לתפוס את מי שלא בסדר, אם אנחנו אומרים הדין, אנחנו תפקידנו גילוי האמת בעולם, או אם התפקיד של ביתי, במיוחד נחזור לתוספות על המשנה שדיני ממונות בדרך כלל בהם שני צדדים, האם בסופו, ובמשפט אזרחי נזכיר ללא תלונה אין אין תביעה. בואו נחזור למשניות של פרק ג', מה זה הזבלה הזה? יוצרים הרכב שהוא בעיקר מה מבטא? בעיקר פשרה או הסכמה בין הצדדים. הצדדים יוצרים הסכמה על כללי הראיות, על ההרכב. כל דבר, מה שאני מחפש את ההסכמה, אם הבן אדם מבסוט, אם שני הצדדים יהיו מבסוטים, זה מה שאני מחפש. עכשיו כאן הגמרא בדף ו', אתם תראו את זה, שם דיון שלם. איך דיין מיישב בין האמת לבין השלום, מה עדיף לו לעשות? אני יכול לומר שהעולם המשפטי היום הולך הרבה מאוד לכיוון של העדפה של גישור, שזה סוג של פשרה. ממש, זה הפך להיות אינסטנציה שלמה. עסקות טיעון זה יותר מורכב. עסקות טיעון זה לאו דווקא, אתם מחפשים פשרה, אז גם המשפט הפלילי עושים עסקות טיעון. המטרה היא אחרת, לקצר את הליכי הדין. בדרך כלל הצדדים עושים את זה כשהם לא חושבים שהם יכולים להוכיח עד הסוף. כלומר, מתי פרקליטות תוותר על מקרה שמן, שהיא לא בטוחה שהיא תצליח להוכיח את האשמה. ואז בעצם עסקת טיעון זה לא את הסיפור, זה לא פשרה. זה לא פשרה, זה לא ששני צדדים שרבים, אז בוא נעשה פשרה. זה יותר מצד הראיות המשפטיות או דברים אחרים. אבל כן, בהקשר של הסוגיה שם, הסוגיה דנה מה עדיף. פה בעצם מה שרבה שלי לפחות אומר הוא, צדק, צדק, הכוונה שהדיין ידע מראש, יש לפניו שני מסלולים, שתי אופציות. מה שהוא צריך בעצם לשאול את עצמו זה, איזו אופציה? להעדיף. וכאן הגמרא מביאה ברייתא כדתניא, כיצד, סליחה, כדתניא צדק צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרה, כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהן, שתיהן טובות, בזה אחר זה שתיהן עוברות, וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון. אתם יודעים שיש קשר בין ראש השנה לבין מעלות בית חורון? יודעים את זה? כתוב במשנה בראש השנה בפרק ב', בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, בכתבי היד כתוב כיוונו מרון, ואנחנו רגילים מתנה תוקף שכתוב כיווני מרון. יש בגמרא בראש השנה בדף י"ח כמה הסברים מה זה בדיוק כיוונו מרון או כיווני מרון, ואחד מההסברים מה זה? כמעלות בית חורון. כן? שמה זה מעלות בית חורון? זה מקום שהוא מעבר הכרחי, כך קוראים לזה באגה הצבאית, כלומר זה מעבר מאוד צר, שיש שם, זה עלייה בעצם מהאזור של עמק איילון להרי גופנה, ובתור מעבר צר, גם תדעו, היה שם קרב גדול של החשמונאים, שיהודה ניצל שם את התנאים הטופוגרפיים, כי הוא עמד מול צבא ענק, וברגע שאתה מגיע למעבר הכרחי, הצבא הענק מאבד את כל העדיפות המספרית שלו, כי הם פשוט הולכים אחד אחד וכך הוא ניצח אותם. ויש שם תפיסה שגם מבטאים אותה בנתני תוקף, שמה זה ראש השנה? עוברים אחד אחד אחד, זה מה שאנחנו עושים. רק זה נשלים משהו לראש השנה, נומרון לעומת זאת יש שם הדעה בגמרא שזה כגייסות מלכי בית דוד, שזה בעצם מדמיין מה מצעד צבאי. מה מטרת המצעד הצבאי? להיות חלק מההליכה הדומה של כולם יחד, להיות חלק מהגדוד, בעצם מבטל את זהותו של היחיד, ורוצה שכולם יצעדו באותו שמאל ימין, שכולם יראו אותו דבר. יש פה שתי תפיסות של איך הקדוש ברוך הוא כאילו מסתכל על העולם בראש השנה. האם בראש השנה הוא כמו מלך שהוא סוקר מסדר, מי שראה פה מסדר צבאי, אולי מישהו פעם היה בטקסים הבד אחד או משהו כזה, כן, או הוא רוצה לדבר עם אחד, שניים, בערך כלל עם החניך המצטיין או המופת, כאילו הוא גלה את הטובים, כן? ואלה בשורה 3-4 אפילו לא רואה אותם, כן? ובעצם העם ישראל כעם נדון, זה סוג של מבט ציבורי, או האם לא, אחד אחד בפינצטה, אני אומר, בתנאי תוקף, וככה גם נחקק בתודעה, זה אחד אחד. אוקיי, בהקשר שלנו, אתה מגיע למעלות בית חורון, זה מעבר צר, אין מקום להיות זה מעבר דו-סיטרי, אבל יש מקום רק לאחד לעבור. אתם מכירים כבישים כאלה, נכון? עם האדום הזה, מכירים? מכירים, כן? אם עלו שניהם, נופלים. ברור, כן? זה פשוט קוראים לזה התנגשות חזיתית. והם יפלו, כי זה מעלות, כן? אם... בזה אחר זה שניהם עולים, אז מה עושים? הכיצד? תאונה ושאינה תאונה תידחה שאינה תאונה מפני תאונה, קרובה ושאינה קרובה תידחה קרובה מפני שאינה קרובה, היו שתיהן קרובות שתיהן רחוקות, לתת פשרה בינינו מעלות שכר זו לזו. אבל ברור בברייתא הזאת שהיא לא חושבת לגמרי במונחי הגמרא בדבב, נכון? כשכתוב פשרה או דין בדבב, תלמדו את הסוגיה, שם אומרים, אם הדיין אומר להם, בוא נמצא פשרה ביניכם, או אני הולך עכשיו לחפש את מי שצודק. פה כתוב משהו אחר, פה איך מתחילים באמת? איך נראה פה שנכון להתחיל? בדין. ובלשון פשוטה, כולם פה אני מניח כבר עברו משהו בשיעורי נהיגה, כן? אתה לומד, למי יש זכות? זכות דנימה. ומי שיש לו זכות דנימה, אז הוא נקבע. מה שבעצם נאמר פה הוא שהדין עדיף, אבל לפעמים הדין הוא למה מוליך? הוא מוליך ל... לא, הוא מוליך לפני כן, הוא מוליך לקטסטרופה, או שעודף ההתנגשות על דין, אם אתה חי רק בחברה של דין, אתה יכול להגיע להתנגשות, כי אם אני כל אחד עובד על מה מגיע לי, על שזה מגיע לי, ואם יש שני אנשים שמגיע להם בשווה, זה בדיוק התיאור פה. ואז החברה כאילו צריכה להבין שהפשרה הוא חלק מובנה מהיכולת לכונן חברה, שאחד לומד לוותר לשני. מה שהסוגיה גם היא קובעת זה מי מוותר למי. אז מה נאמר פה? בואו נסי לראות את ההיגיון. כן? תאונה ושאינה תאונה תידחה שאינה תאונה מפני תאונה. לפי איזה קריטריון מעדיפים את התאונה?
טוב,
הפסד. הפסד, בוא נאמר ככה, למי שיותר קשה מה? מה היה הנחה? שמי שטעון הוא יותר קשה לו המעבר ולכן ניתן לו לעבור קודם. זה טיעון...
למה יותר קשה
הוא? למה? אתה עשת פעם עמוס? תגיד לי. מוביל טנקים. אתה בגבעתי, סליחה. בסדר? לא, אבל... לא, כאילו, לעמוס יותר קשה לנסוע, כי עכשיו... זמנת פעם הפריקה וטעינה? החמור שקורא תחת מסורת, אתה רוצה לתת לו לעבור. אבל זה לא לפי עמוד מידה של דין, כי יש לו זכות דימה. זה התחשבות יותר מנקודת מבט סוציאלית, למי יותר קשה. כן? בוא נראה את הדבר הבא. קרובה ושאינה קרובה. למה הקרוב מוותר לעינה קרובה? כי לעינה קרובה יש יותר דרך לנסוע, ולכן מה אני רוצה עוד פעם לעשות? לקצר לו את הדרך. כלומר, זה הולך לפי מי שיותר קשה לו. מה קורה אם שניהם קרובים, שניהם טעונים באותה מידה? אז מה נאמר פה? התל פשרה במלוא שכר זו לזו, זה מאוד מעניין. ברגע ששניהם שווים, אז לא אומרים טוב שאחד יוותר, אלא מה זה התל פשרה פה? ניסו לחשוב פשוט על המילה. תעשה הגרלה, צריכים להחליט אחד, אבל השני עכשיו יפסיד בגלל זה, ולכן מה? השני יפצה אותו. זה מה שנאמר פה. שמים לב לזה? כלומר, זה הולך לפי... קודם כל זה... סליחה?
זה דין, כי יש פה...
זה לא פשרה במובן שאחד ויתר לשני. בסדר? שאחד יתנדב. זה לא נאמר פה, לא נאמר פה להתנדב. כי זה לא מה שכתוב. למה לא כתבו את זה? זה כבר שאלה אחרת. קודם כל שאלה מה כתוב. כתוב פה שאם הם שניהם עם אותה... כלומר, אי אפשר שכל אחד יצעק תורי. בסדר? אחד בא מלמעלה, אחד בא מלמטה.
זה אפשר בכלל. ואם שני אנשים לדין עכשיו, לגבי העץ של אחד מהם שנכנס לשטח של השני, אפשר להחליט שהוא ישאיר את זה, אפשר לקפוא את העץ, אפשר להחליט שהוא ישאיר את זה ויפצה את השני. זה בדיוק פשרה. שגם פה יש בדיוק דוגמה לפשרה. אין לי אפשרות להכריע מי מהם קודם. לכן אני אומר, בואו תעשו פשרה, אחד יעבור, השני יפצה את השני.
כן, אבל תבין שהעצם, אבל יכולתי גם להגיד שאחד יעבור והשני, השני, מה יש? כאילו, מה קרה?
זה דין. מה זה פשרה? זה הסכמה של שניהם?
בסדר גמור, בסופו של דבר ההוא שוויתר הוא מקבל פיצוי, בסופו של דבר זה כאילו מתחלק ביניהם. בסדר, זה מצוין, מצוין, בסדר גמור, מצוין. מה קורה היום? מה למדתם שיעורי הנהיגה כשיש מעבר כזה? למי נותנים היום לעלות, אתם יודעים?
לזה
שעולה, נכון. כאילו, הוא מאיזה סיבה? למה זה שעולה? אתה לא יודע? אז מישהו שכן יודע, מי פה אמר זינוק בעלייה? כהנחה היא, זה יותר קשה לו, נכון? זה נכון? בסופו של דבר, הדבר הזה מנחה גם את חוקי התנועה המודרניים, שכשפי אמות הדין של הדין, זה שקשה לך זה לא אמת מידה, נכון? זה נכון? מה אם קשה לך? בסופו של דבר רואים פה עולם ערכי שמבין א' שעודף דין הוא מה הוא יכול להביא לפיצוץ חברתי. כלומר, חברה חייבת שאחד ידע לתת לשני. אמת המידה, אבל היא אמת מידה. באמת, ברגע שיש אחד שקשה ואחד שלא קשה, מצופה מההוא שיותר קל לו להבין שמגיע לשני. כי מה קורה כששניהם אותו דבר? הרי מה יכולנו להגיד? תיתן להוא שאינו קרוב לעבור ושישלם לך משהו. לא אומרים את זה. כי מה הסיבה שלא אומרים את זה? כי את זה אומרים רק שאתם שווים. כלומר, אנחנו בעצם צריכים למצוא דרך לשבור את את הטקו. הקושי שובר את הטקו.
יש כאן איזשהו כאילו סוג של ויכוח, כי אנחנו אולי בסברה פשוטה שלנו, פשרה זה המקום שבו אני רואה את האחר ואני מוכן להתחשב, וכאן בעצם בדיוק הפוך. המקרה של הדין הוא המקרה שבו אני, אמנם אין לי את הבחירה לעשות את זה, אבל אני נדרש לראות את האחר, להתחשב ולוותר לו לגמרי, ודווקא המקום של הפשרה הוא המקום שבו אני מוכן לוותר לך, אבל אתה חייב להביא לי כסף, הוא המקום הכי דווקא פחות מתחשב ויותר יבש. זה ממש היפוך, לפחות שאני...
אני גם חושב ככה, אבל צבי לא חושב ככה. אז אתה צריך ל... הוא שם ממש מולך, כאילו אתם יכולים...
כנאי.
צבי, אתה שומע פה דעה אחרת, צבי? סליחה, בסדר. אז צבי לא מתנגד לדבריך. רק אם אתה רוצה.
אתה
מתבייש, נו? אתה מתבייש, בסדר.
טוב, בסדר.
כן, יגיד.
דווקא העניין של למי יותר קשה, אז דווקא זה דין, כי... אולי המילה דין היא קונוטציה פנימה, אבל נגיד, המשפט יקוב הדין את האב, כן, זה משפט שנראה לי יכול להתאים פה. זה ממש, זה פשוט האמת האובייקטיבית נקרא לזה ככה, אם יש דבר כזה. כן, פשוט, כאילו, הוא מפסיד, הוא מפסיד יותר, הוא מפסיד פחות. גמרנו, כן? זה לא שמישהו... מישהו בא לקראת מישהו פה או משהו כזה, פשוט יש לו זכויות...
זה עדיין חיפוש הפתרון דרך הפרטים של המקרה. פשרה זה לא רק
של הפרטים של המקרה. נכון, אני מפסיד.
אני מסכים. אני מסכים עם האגף הזה, שהדומני שהפשרה בדו הוא משהו אחר, אבל צריכים עוד דו בשביל לבדוק את זה. נכון, כי הפשרה כאן היא באה בהקשר ש... עודף התעקשות על דין, אם כל אחד עושה רק משהו צודק, כי איזה חברה הייתה שהעמידה את כל דבר על דין תורה, וזהו. ולא לא היה בשום יכולת לראות את האחר, להתחשב בצרכים שלו. כל אחד רק חשב על מה מגיע לו. נכון, לא חרבה, אלא שאתה עמדה על דין תורה, כלומר זה מחריב חברה. כלומר, חברה מצד אחד יש בה עקרונות, ויש בה צדק, טוב, אפשר להגיד פה צדק, יש בה דין, בסדר? מצד שני, אדם שלא מסוגל, בעצם מה שאמרת אלעזר, זה מאוד לוינס. כן? כלומר, מה בעצם מכריע את הכף? היכולת שלי להסתכל על הצרכים של האחר ולבדוק האם יותר קשה לו. ברגע שאני רואה את האדם האחר, זה נותן לי מבט אחר על כל הסיפור. מי מבין שיותר קשה לו? אני מבין שמגיע לו. כי אני גם צריך לעזור לו. ומה באמת הבעיה כששנינו שווים? איזה ערך כביכול כבר לא קיים? הערך העזרה, כמו בוא נאמר ככה, למה אתה עוזר לחלש? אולי פתאום נכנס ערך החסד. אבל כשהוא שווה לי, האם יש לי מצווה לגמול איתו חסד? לא, ולכן בסופו של דבר, התקיעות הגדולה ביותר היא כשכולם אותו דבר. כלומר, כשאנחנו לא שווים, אז אני יכול לדבר איתך על חסד. כשאנחנו כן שווים, בסופו של דבר, הברייתא אומרת שזה הופך להיות פשרה שאחד יקבל זכות דימה, אבל הוא ישלם עליו. לא, כי ערך החסד כבר לא קיים.
לא כן. חסד, בגלל שחסד, הייתי אומר שזה, שאתה נותן משהו מעצמך, ופה יש לכם זכויות אחרות. הוא קודם לך מבחינה מוחלטת. כן? לא שאני אומר, וואי, איזה מסכן, יש לו יותר מסע. לא, אני אומר, אתה תפסיד מהשקל, הוא יפסיד 1,000 שקל. האם תגיע, האם תגיע, העיר יותר מאוחר. לאין בו עניין של חסד.
לכן אני אומר שזה דין,
כלומר זה לא בגלל חסד, זה בגלל שהוא מפסיד יותר. וגם אני מפסיד, למה אני חייב להתחשב בו?
כי, אוקיי, קודם כל זה מוזר שהביא את הדוגמה הזאת, אבל זה דוגמה של, אני לא יודע איך עושים שם את הדין או את הפשרה, אבל מדובר שמגיעים.
כן.
וכאילו, נגיד יש שם איזה צד שלישי, כן? כן, זה לא שהם מתווכחים ביניהם, יש שם צד שלישי. ואומר, תשמע, אתה יש לך זכויות יותר גדולות.
כן.
יש פה עניין של חסד, זה ממש במשפט. מוזר שהביאו, באמת אני שואל על הדוגמה. זה לא דוגמה קלאסית של בית משפט,
זה של התנהלות החברה, של התנהלות החברה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שמתם לב שהעגלה לא נזכרת פה, נכון? שמתם לב? יש פה ספינות ויש פה
גמלים.
יש פה גמלים, מה, אין פה עגלות, אבל כולם יודעים שהגמרא הזאת הכי מזוהה עם עגלה, כן, עם החזון איש, כן?
שבירושלמי יש עגלה.
בירושלמי יש עגלה? אז החזון איש הביא את הירושלמי, וואו. בן גוריון, לא, יש הרבה שתי גרסאות. עיינתם קצת בדברים של בן עברון? תקרא את הירושלמי.
חכנו שאפילו בסיפור כזה, אז יש גרסאות.
יש שתי גרסאות. אבל מה שבן עברון טוען, יש שתי פרשנויות. זה לא, הוא אומר בסיסית, הם מספרים אותו דבר. שאלה איך לפרש את זה, כן?
אחד לכאן, אחד טעון, מבינים את הריקן את הטעון, אחד ברור ואחד טעון, מבינים את ברור ואין טעון, ושני דברים שהם בוקים, עשו שער ביניהם, שתי עגלות, שתי ספינות, אחת מהם חלקנית, מבינים בוקן את הטעון.
אוקיי, אז העגלות קיים בירושלמי, מצוין, בסדר? חוקר, מה חשבתם ממש קראתם אצל בני ברון?
טוב, שתי עגלות, חפש הירושלמי,
זה לא קראת. אז כל מי שלא קרא מוזמן לקרוא, בסדר? אתם מכירים קצת את הספר של בני ברון? זה ספר של 1,000+ עמודים על החזון איש, משהו ממש ענק, הוא עשה מחקר מאוד מקיף, ותוך זה הוא עוסק ביחס לחזון איש למדינת ישראל. הוא היה כאילו קצת קשור לשיעור כללי שהיה פה היום, כן? כאילו המנהיג החרדי עם הקמת המדינה, הוא זה שמעצב בעצם את המערכות היחסים בין החברה החרדית של אז לחברה הסובבת אותם של אז, כן? ויש קצת רקע לסיפור הזה עם החזון איש. בן גוריון הבין איך דתיים, הראש שלהם עובד, שכל דתי עושה משהו והוא מפחד מזה שקצת יותר ימינה לו. לא מכירים את זה? יש גם תופעה דומה שדתיים שולחים לבית ספר שהוא קצת יותר ימינה מהבית. למה? שילד יקבל קצת יותר יידישקייט ממה שאנחנו, ואחרי זה הוא לא מבין איך שקורה לו בדרך כלל בדבר כזה אחד משני דברים, או שהיה בית ספר מצליח ואז הילד פתאום לא כמו הבית, או שהילד מתרגל שהבית ספר הזה לא צריך לשמוע בקולו, כי כל מה שהם אומרים בבית עושים קצת אחרת, אז גם זה לא כך בריא, כן? אבל זו נטיית נפש, כאילו אנחנו כאילו עושים איזה סייג לתורה, כן? אותו דבר, כל דתי מפחד, כאילו, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל קבוצה הזאת, מפחד מקבוצה הזאת, פלוס עוד מעלה אחת שמאלה, ימינה, וזאת מזה. אז בן גוריון אמר, תגידו לי, ממי כולם מפחדים? כאילו, מי האחרון? אני אלך אליו, ככה בן גוריון חשב, אם אני סוגר איתו את העסקה, כל הציבור הדתי והחרדי אצלי בכיס. אז אמרו לו, זה הרב מבריסק, לא החזון איש, הרב מבריסק. אז הוא אמר, אני הולך אליו. עוד לא לקח בחשבון דבר אחד, שהרב מבריסק סירב לפגוש אותו. למה? זה קשור קצת לדברים שהרב ראים דיבר בשיעור הכללי, כי הרב מבריסק לא הכיר במדינה החילונית. מבחינתו, זה נשמע לי הזוי, אבל מבחינתו היא לא קיימת. וכן הרב מבריסק סירב לפגוש אותו, אז בן גוריון שאל, טוב, אז למי כן ללכת? אמרו לו, בבני ברק יושב אדם גדול, החזון איש, ואז הוא הלך לחזון איש, אבל בגלל שהוא לא היה האחרון בדומינו בשורה, אז מה באמת קרה? זה לא הצליח, בדיוק. כלומר, עובדו של דבר, הוא לא הכניס את כולם בכיס שלו, כי האלה, הקנאים יותר מהחזון איש, הם לא קיבלו את זה. עכשיו, יש קצת סיפור סביב זה, במאמר מוסגר, ובשנת תשנחף, כשהרב מבריסק נפטר, סבי הרב סולובייצ'יק הספיד אותו, ואחד מהדברים שהוא רצה לומר בהספד, הוא דיבר בדעת האמת של הרב מבריסק, שבתרגום לעברית מודרנית, הכוונה שהוא היה קנאי. והוא לא רצה להגיד שהוא היה קנאי, הוא אמר שהיה במידת אמת, ואז הוא הזכיר בהספד שהוא היה כזו מידת אמת, שהוא לא כופף אותה, הנה כשבן גוריון רצה לפגוש אותו, הוא סירב, ואז הוא אמר כפליטת פה, ולא כמו החזון איש. היה בקהל אחד שהוא לא היה בכלל מהמקורבים אליו, מישהו שמחוגים אחרים נגיד, שסיפר לי, הוא היה חבר של אבא שלי בתקופה שהוא היה למד אצל חרדים, הוא סיפר לי שהוא אמר לו, הוא התחנן לפניו שלא יבוא להספד, הוא אמר לו, הרב יגיד משהו שירגיז אותך ואתה לא תשלוט בעצמך, הוא כזה ג'ינג'י כזה, והבן אדם התעקש לבוא להספד, וכשהוא שמע שאלו כמו החזוני, שהוא כאילו פירש את זה, שהחזוני, שאין לו מידת אמת, קם, התחיל לצרוק, לצעוק, ככה, מבזים את החזוני! קמו, קמה חבר'ה שם, אחד מהם היה דוד ארטמן, והרימו אותו, ושופס, זרקו אותו החוצה. אבל היה המחלוקת בבני ברק וירושלים, מחלוקת עתיקת יומי. התיאור של הסיפור, יכולתי לראות את המפגש,
עד היום.
כן, תראו, המפגש מתועד ביומנים של בן גוריון. יצחק נבון, אחד מנשיאי המדינה, היה מזכיר של בן גוריון, הוא מספר עליו, ועוד יהודי מהעדה החרדית שהחזוניש סיפר לו על הפגישה. התיעוד הוא די, הוא די חזק. המחלוקת שיכולתם לראות שם היא בעיקר איך לפרש את מה שהחזוניש אמר, שהוא השווה את היהדות החרדית לעגלה המלאה והיהדות החרדית לעגלה הריקה. האם היא ריקה כי הוא רואה אותה כ... באמת ריקה מתוכן, וזה המחאה של בן גוריון, אנשים שמוסרים נפשם למען המדינה, אנשים, בוא נדבר על החילונים של אז, בלי לקטרג על החילונים שלהם, החילונים של אז, חלוצים, אנשים עם ערכים של סוציאליים וזה, מה, הם ריקים? מול הפרשנות של יצחק נבון, שהיא פרשנות הרבה אחרת לגמרי, הכוונה היא רק, אנחנו לא מסוגלים מה לעשות, לא מסוגלים להקם את הכללים, להיות גמישים, כן? כי אנחנו מלאים, ובוא נאמר את זה אחרת. הרבה מאוד מיחסי דתיים חילונים עבדו בצבא, במקומות אחרים, בדיוק על הטענה הזאת. כאילו ככה, הדתי לא יכול לאכול לא כשר, הוא חייב לאכול כשר. עכשיו, חילוני לא חייב לאכול טרף. הוא יכול גם לאכול כשר. לכן מה נעשה? נעשה כשר, מהסיבה שהוא מתאים לכולם, לא מהסיבה... עכשיו, מה נעשה ביום שיבוא חילוני ויגיד, לי יש עיקרון שאני חייב לאכול טרף, אז זה לא עובד. עכשיו, מתי זה קרה? זה קרה בצהל לפני שנתיים, שנה ומשהו, עם בחורים ישיבת עתניאל. מה קרה בצבא? שירת נשים, מה הדתיים ציפו? זה בדיוק מה שקרה שם. נגיד, יש פה כמה חבר'ה, לא נכנס לשאלה מותר אסור, אבל עם עיקרון לא שומעים שירת נשים, ומה אנחנו מניחים כל הזמן? מה, אישה חייבת לשיר? שישיר גבר. מה מתברר שבשביל החילונים? אישה חייבת לשיר. למה היא חייבת לשיר? כי זה נראה להם השפלה לאישה שמונים. לא משנה מה הסיבה, כי שרה יפה, לא חשוב. וברס זה הפך להיות שאישה חייבת לשיר. הפיצוץ הוא גדול, אבל כאילו, האם החילוניות, נאמר את זה ככה, האם החילוניות היא ויתרה על ערכים דתיים, אבל לא אכפת לה לקיים אותם? או לפחות לאכול ככה, או האם החילוניות, יש לה עקרונות. עכשיו, זאת שאלה גדולה ורחבה, כן? מה שאני אומר זה שדומני שיש קשר בין החזוניש הזה, איך שלא נפרש אותו, לבין חזוניש נוסף. מי שהצביע קצת על הקשר, יש התייחסות לעגלה המלאה והריקה בספר מבקשי פניך, אם יצא לחלק מכם לעיין בו, שם פרק שלם על היחס ליהדות החילונית. וזה אחד מהשיחות שרב סבת הוקם עם אבא שלי, ובתוך זה אבא שלי מתייחס לעגלה הריקה. הוא עצמו מסרב לתאר את היהדות החילונית לעגלה ריקה, והוא קושר את זה גם לחזוני של תינוק שנשבע. יש חזוני שמאוד ידוע שזה נמצא בלכות שבת סביב הדין של מעלים ולא מורידים, שאפיקורסים מומרים, מצד אחד לא צריך לפגוע בהם, מצד שני גם לא צריך להציל אותם. החזוני שאומר שהחילונים של היום הם תינוקות שהם ישבו. שאבא שלי שם מקשר את זה, זה נראה לו קשור לתיאור שלהם, שהם כאילו ריקים, כאילו הם טועים, אין להם ערכים משלהם. הם פשוט נולדו לתוך איזושהי טעות, כן? הוא עצמו מאוד מתנגד לתפיסה הזאת שם, יחד עם זה שהוא גם מתנגד שם לתפיסות שיש בבית מדרשו של הרב קוק, שהחילונים הם בעצם סוג של דתיים נסתרים, בעצם לא מבינים מי הם. אני זוכר כתלמיד בישיבת הר עציון בשנות ה-80, זה היה קצת קשור למלחמת לבנון הראשונה, היה אז ניסיונות לקצת דיאלוגים בין חלקים של העם, זה לא התחיל אחרי רצח רבין. ואני זה, הרב עמיטל, היה לו כזו יכולת לתקשר עם אנשים ממקומות אחרים, גם כי היה לו כבוד עליהם. היה לו כבוד, נגיד, לאנשים שהקדישו את עצמם למען, למען עם ישראל. היה לו כבוד אמיתי, לא מהרצת הכוח. היה באמת כבוד לאנשים שהקדישו את חייהם בצבא. היה לו כבוד לאנשי רוח, אנשי תרבות. ואני זוכר מפגש שהביאו כמה אנשי רוח גדולים, ביניהם א' ב' יהושע ועמוס עוז. הזמינו גם תלמידים שרוצים ככה לשבת בקהל ולשמוע. אני זוכר את אחד מהם, מניס לעמוס עוז, מוחה דווקא נגד הדימוי של הרב קוק, שאנחנו סוג של דתיים נסתרים. הוא דיבר על זה, שאל תעידו לי מי אני. אני יודע מי אני, יש לי את העולם שלי. יש פה, סליחה? הבנתי. על הדבר הזה. זה פרשייה מאוד מסובכת, בואו נאמר ככה, בסדר? בכל אופן, הסוגיה הזאת, אני אומר בעצם על השימוש החזוני שעשה. החזוני שראה פה לא פרוצדורה בהקשר הזה, אלא איזשהו עיקרון של איך מייצרים שפה של, של גישור. כלומר, איך, איך אנשים לומדים להסתדר אחד עם השני כששניהם צודקים, כמו הבדיחה על הרב הרבנית. כששניהם צודקים, השאלה היא איך אנחנו מסתדרים, כן? ויש פה מעין איזה שם סוג של עקרונות. האם זה אכן מתלבש על המציאות החברתית שאנחנו במדינת ישראל, זה, זה מאוד מסובך. כן? תקחו את הפיצוץ האדיר שהיה בשנה החולפת, סביב כל נושא הגיוס לצבא. בעצם החילונים שינו טון. מה השתנה? שמו שיש עיקרון של דתיים שצריכים מאוד תורה, להם יש עיקרון של, של שוויון, של צדק. זה עיקרון. זה כבר לא מה אכפת לך, לא, זה עיקרון. ואם חלק הולכים וחלק לא, זה, זה, תמיד, זה משנה את כל ההגדרה, זה מלא מול ריק.
הרב, אני בא.
כן, בבקשה.
לא, אני חושב שהשאלה היא יותר חריפה, כי ברגע שאתה אומר שלשונים יש עיקרון, אז נראה לי, אז נראה לי כאילו פשוט שמבחינה אובייקטיבית, גם יש עיקרון שלך יעלה על שלהם. אני חושב שהשאלה היא עוד יותר חריפה. אם לחילונים אין עקרונות, השאלה אם זה עדיין אומר שהם צריכים תמיד לוותר, כי בסופו של דבר, אם פר הגדרה, העיקרון שלהם הוא שאין להם עקרונות, שאצלם החיים זה לא שחור לבן, זה לא גבול. אז זה גם אמירה קשה, שבגלל שאני לא הולך בגישה, כאילו, בקום החילוני, למה? בגלל שאני לא הולך בגישה שבו אני פוסל דבר מהיסוד, זה אומר שאני תמיד אצטרך להיות זה שבא לקראת הצד השני.
אין ספק שאתה צודק. אם נמשיך קצת, לא הרבה, רוצה עוד לגמור את הסוגיה. בהקשר של יחסי דתיים חילונים, אי אפשר לגזור ממה שהיה ב-1954, שלוש היה הסיפור הזה, לבין מה שקורה היום. כלומר, התרגלנו לסוג של סטטוס קוו, זו מערכת יחסים מסוימת שעיצבו אותה בזמן ומקום מסוימים. ב-60 שנה שחלפו מאז, קרו המון הבדלים סוציולוגיים ואחרים שהם חייבים באיזשהו מקום לעורר לחשיבה מחדש, אם זה הגודל של האוכלוסייה החרדית. כמה חרדים מדובר בסיפור הזה, כן? כשבן גוריון שחרר ב-48, הוא שחרר כמה עשרות בחורי ישיבה. לא שחרר שכבה שלמה באוכלוסייה, כן? ועוד הרבה הרבה גורמים, כן? וגם השאלות האלה, האם החילונים אותם חילונים? האם העקרונות שלהם, כאילו, הסוגיה נורא נורא סבוכה. מה שאני יכול להגיד, שאני גר בעיר שיש בה הרבה תסבוכת סביב הנושא הזה, שהדבר שלי הכי בלט אצל בני בראון זה התסכול של בן גוריון מהתחושה שקשה למצוא שפה משותפת. והוא מתאר מהיומנים של בן גוריון, בן גוריון יוצא מהפגישה ובעצם מרגיש מאוד התפעל מהחזון איש. זה באמת ענק שבענקים. הנה, הוא מתאר את החוכמה שבו, את ה... את ה... בצחוק, איך שהוא דיבר, אבל בסופו של דבר הוא מתאר שאין לנו על מה לדבר. שאני יותר מוטרד מהדוד שלי, לא פחות מהחזוני, שאני יותר מוטרד מהרבי בריסק. כאילו, אין לך על מה לדבר איתו? כאילו, אתה חי בתוך חברה, עם ישראל הוא פחות מ-10 שנים אחרי השואה, הוא נעשה לקומם את עצמו. שאלות, אבל זה היה סביב שאלה של גיוס בנות, זה לא של דבר, זה היה סביב שאלה, כמו תמיד, של השירות הצבאי. ואין לך על מה לדבר איתו, אין לך, לא אכפת לך מעם ישראל והצרות שלו, איך, זה נורא מסובך. עכשיו בן גוריון אומר, יש שם דברים מאוד נוקבים, שהקמת המדינה היא שינתה את כל הקיום, כלומר מיהודים שבעצם חיים נשענים על גויים וצריכים רק לדאוג לעצמם, ואותם מה שמקיף אותך הוא, מה עושים? עם ישראל והשאלות האלה לא שוות אותך ללב. אני קשה לי מאוד לקבל את זה. כלומר, אני עובד, החזון איש עם כל הנתק, לפחות היה מגע. רגע, הסוגיה מאוד סבוכה. בסדר?
מה היחסים של הסוגיה הזאת עם הסוגיה הדבר מאוד?
אנחנו צריכים ללמוד אותה בשביל לומר דברים ברורים. אני קודם רמזתי שלדעתי זה שתי סוגיות שונות. התחלתי זה אותו דבר אבל שיניתי. אני חושב. אבל תלמדו את דבר ודבר, בסדר? טוב, בואו נראה פה עוד משהו שקשור בחזון איש. עכשיו הגענו לאחד מהרעיונות של החרדים. בואו נראה. תונו רבונו. כן, עמיחי.
בין הפשרה לבין כל
שאר. מה זה?
כל הסוגיה היא חותרת יותר ויותר לאמת. אבל היא אומרת, מי טוב
בפשרה, אז
מי
בפשרה? שבכיוון
אחר,
אז מה שמה? בדבליו.
לא, גם אצלנו.
אצלנו גם, הפשרה פה היא לא פשרה כמו שחושבים שאחד ויתר לשני, אף אחד פה לא ויתר. אני חושב שזה ככה. צריך לקרוא פה טוב את הגמרא. אוי, תנו רבנן. עוד צדק צדק, צדק צדק תרדוף. הלוך אחר בית דין יפה. אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל, ואז יש פה מאמר מוסגר, תנא כל רחיים ובורני שבועה בן שבועה בן, אורן נר ובורך ושתשתם, תונו רבונון, צדק צדק תרדוף, הלוך אחר חכמים לישיבה, אחר רבי אליעזר ללוד, לוד? יש. אחר רבן חכם בן זכאי לברוכייל, אחר רבי יהושע לפקיעין, אחר רבן גמליאל ליבנה, אחר רבי עקיבא לבני ברק, אחר רבי מתיה לרומי, אחר רבי חנינא בן תרדיון לסיכני, אחר רבי יוסי לציפורי, אחר רבי יהודה בן מטרה לנציבין, אחר, יש פה כנראה גרסה, רבי חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה, אחר רבי לבית שערים, אחר חכם שקד הגזים. בואו נראה, שמתם לב לפי איזה סדר מובאים פה החכמים? זה מאוד קל לראות. כרונולוגי, כן, זה מתחיל מ... אני מתחיל מהברייתא השנייה, בסדר? רבי אליעזר שהוא סגן חכמי יבנה, כן? ממשיך לרבן יוחנן בן זכאי ביבנה, ממשיך לרבי יהושע שהוא גם מזקני דור יבנה, ממשיך לרבן גמליאל שהוא ביבנה, רבי עקיבא שהוא הצעיר שבחכמי יבנה. אחרי זה אתם רואים פה את מרד בר כוכבא בצורה ברורה, נכון? כי מה קורה אחרי רבי עקיבא? אזור יהודה, מה קורה לו? חרב. ואז יש פה איזה משהו מאוד מפתיע, רבי מתיה לחוץ לארץ. גם זה? וואו. אחרי זה אנחנו עוברים לגליל. רבי חנינא בן תרדיון לסיכני, רבי יוסי לציפורי, רבי יהודה מטרה לנציבין, רבי יהושע לגולה, גם זה מפתיע. כלומר, איך שבקלות הגולה מובד פה, כאילו, גם לשם תלך. וגומרים ברבי לבית שערים. אבל בגדול, בגדול, יש פה את הסיפור של, של דורות ה... זה נראה כאילו, נראה לי שבכתבי יד זה חסר, אבל...
זה שלא מתאים, כאילו.
כן, או שזה השאיפה לגולה העתידית.
נראה לי זה גולה,
זה הכי יפה שיש. כן, האמת שלשם אנחנו רוצים. צריך לבדוק בכתבי יד, לא בדקתי. אני אבדוק בלי נדר. אבל מה שכן, יש פה את לפי השרשרת הדורות, ורואים פה מאוד יפה את המעבר מיהודה לגליל. מה שאני רוצה להתייחס בקצרה זה לעיקרון שיש פה. וגם איך למדו אותו. העיקרון בעצם אומר לא ללכת לרב המקומי, לא ללכת לחכם שבהישג יד, אלא לשאוף ללכת למי? למה שנאמר פה בית דין יפה, כן? וזה נלמד מצדק צדק תרדוף, כן? איך לומדים את זה מצדק צדק תרדוף? תרדוף, מה אתה יכול להגיד? יש פה את הרב המקומי, אני אלך... לא, תרדוף או אפילו מה שאתה מוכן מה לעשות?
להתאמץ,
או ללכת מעבר למקום שלך, בדיוק. עכשיו, איך לומדים את זה מהפסוק? יכול להיות שזה במילה תרדוף. סליחה?
זה בישיבה, זה לא...
זה נכון?
השאלה היא אם המושג משאלה בין המושגים, זה ממש לא...
בוא נגיד ככה, הפרדת הרשויות שבה אנחנו מכירים לא הייתה קיימת באותה עת.
כן, אבל...
כלומר, בישיבה היו לומדים וגם היו דנים.
אבל יש... יש מקום להפעיל מושגים.
כן, אני מסכים, אני מסכים. אבל אחר כך יש פה איזה עיקרון לשאוף ללמוד או לדון או ללמוד אצל החכמים הכי גדולים. שעדיין בהקשר איך לומדים את זה, זו מהמילה תרדוף. אני הייתי לוקח לחשבון שבפרשת צדק צדק תרדוף כתוב שמצד אחד שופטים ושוטרים ותן לך בכל שעריך. איזה כתוב צדק צדק תרדוף, ואז מופיע כי פעמים לך דבר למשפט וקמת ועלית. אז אולי יש פה קריאה שצדק צדק תרדוף זה בניגוד לכל שעריך וקמת ועלית. אבל יכול להיות, אם זה כך, שזה מוגבל רק למקרים שדורשים מומחיות, כלומר סתם כל הזמן אתה תרדוף לחכם הכי גדול. כאילו אני לא בטוח שיש בזה היגיון. כאילו ברמב"ן על התורה,
כל הסוגיה שם היא בנקודת המבט של שופטים, זה פשוט רשע הזויה מבחינת הצמחים שם במקום, שתי הדרשות הקודמות באמת קיבלו אל הדיינים בפריטריקים.
נכון.
זה באמת עולה מבסקים, אבל פה יש ממש
הוצאה. אתה צודק.
אבל הרמב"ן של הדרשה
שמה אומר הרמב"ן? שצדק צדק תרדוף. צדק אחד פונה לדיין וצדק שני פונה למי?
לאדם.
יש פה בעצם שלוש קריאות שמה זה צדק צדק. קריאה אחת זה אותו מושג פעמיים ואני חוזר עליו כדי להדגיש את חשיבות עשיית הצדק, זה בדין מרומה, תתאמץ יותר להגיע לאותו יעד. אפשרות שנייה שצדק זה אחד זה דין אחד זה פשרה, והרמב"ן אומר זה פנייה כפולה, אחד פונה לדיין ואחד פונה לנידונים. הנידון צריך להתאמץ להגיע לחכם הגדול יותר, זה חלק מרדיפת הצדק. כשיש לזה ביטוי מובהק בגמרא בפרק שלישי שאין לי מושג אם תלמדו אותו, וזה הגמרא בדף ל"א עמוד ב', שם הגמרא זה בשורות הצרות, מי שמחזיק גמרא בדפוס לפניו, אחד לפני סוף השורות הצרות, שניים שהתעצמו בדין.
איזה עמוד?
ל"א עמוד ב', ממש סוף פרק שלישי. אחד אומר נדון כאן, ואחד אומר נלך למקום הוועד, כופין אותו ודן בעירו, ואם הוא צריך דבר לשאול, כותבים ושולחים, ואם אמר כתבו תנו לי מאיזה טעם דנטוני, כותבים ונותנים לו. והיבמה הולכת אחר יבם להתירה, עד כמה אמר רבי עמי אפילו מטבריה לציפורי. אמר רב כהנא, מה יקרא וקראו לו זקני עירו ולא זקני עירה? אמר המימר, הלכתה כופין אותו וילך למקום הוועד. הוא חולק על כל מה שנאמר עד פה. אמר לי רב אשי למימר, ואמר רב לזר כופין אותו ודן בעירו, תחליט. אומרת הגמרא, אני מי לאחד אמר לי לווה למלווה, אבל מלווה עבד לווה לאיש מלווה. טוב, יש פה סוגיה שלמה, אנחנו לא נוכל להיכנס אליה היום, בסוגיה שלמה שבעצם דנה סביב הלגיטימיות של טענה שאני רוצה לעלות דרג, אני רוצה ללכת למקום הוועד, מול דעה שבוא נאמר ככה, המתח הוא מאוד פשוט בסוגיה. מצד אחד מיותר להסביר את היתרון של בית הוועד, אתה מקבל את הדיינים הכי מעולים, הכי מומחים. מצד שני, הדרישה לנסוע למקום אחר, וקמת ועלית, תרדוף, למה הוא מביא? למה זה חשוב לדון בעירו? תגידו לי אתם, לא? שי אפשר לדון, מה? זה טריק של הנתבע, מה ההבדל בין לווה ומלווה לבין מלווה ללווה? אני תובע בן אדם לדין, הוא אומר, אני רק משה פיינשטיין, בסדר, אני לא פחות מזה. יופי, עכשיו עד שמשה פיינשטיין יתפנה בלוח שלו, יגברו חודשיים. כלומר, ההיגיון אומר שאנחנו רוצים מערכת משומנת, יעילה, במקום שאתה נמצא. אז מה הפשרה שהגמרא הציבה בראשיתה? אתה כופין אותו ודן בעירו, מצד שני זכותך מה לבקש? להעלות את זה במכתב לדרג הגבוה יותר. והגמרא כאילו היא הולכת בין שני הכתבים, שהיא גם תולה את זה בשאלה מי תובע את זה ובאיזה הקשר. זו סוגיה סבוכה, אבל ברור שיש קשר ברור בין שתי הסוגיות. כלומר, השאלה האם אדם יכול לטעון במקום הוועד נלך, היא באה יחד עם הסוגיה כאן שהיא אומרת צדק צדק תרדוף, אתה הולך למקום שבית הוועד. מה ששלחתי לכם קובץ, מישהו אולי הספיק לעיין, זה שהגאונים עשו שימוש בגמרא הזאת שלנו בשביל לגייס כספים לישיבות שלהם. מישהו הציץ שם קצת באגרות? אסביר לכם קצת את הרקע. רב שרי הגאון עולה לגאונות, לכס הגאונות של פומפדיטה ב-969, ומאותו שנה עד 1038, במשך כ-70 שנה הוא ובנו רבי הם משמשים כמנהיגי ישיבת פומפדיטה. רב שרי מת ב-1006, אבל זה מתחיל תקופת הזוהר של פומפדיטה, ממש עם עלייתו לכס הגאונות הוא מנסה ליצור קשרים יהודי התפוצות, קשרים גם רוחניים וגם כלכליים, כמו שהישיבה פה מנסה לקיים, וכל ישיבה היום מנסה לקיים, מנסים להקים קהילה מסביבה, שזה גם מתוך רצון לייצר קשרי שותפות רוחניים, וגם תמיכה כלכלית, וזה לא בושה, כן? זה לא בחינם מה שקורה פה, כן? ובעיקר, באמצע המאה העשירית, האימפריה המוסלמית היא במלחמה בין מזרח ומערב, ומקורות התמיכה של הישיבות מצפון אפריקה הם נותקו לכמה שנים. רב שרי מנסה לקומם מחדש את הקשרים, הוא גם מצליח למי שמסתקרן. הישיבה של פומפדיטה יוצרת קשרים מאוד מאוד אדוקים עם קהילת קיירואן שהיא בתוניס בצפון אפריקה, ויש לנו אגרות שמיקי שלנו, שהוא גס הכספים של הישיבה, יכול ללמוד מהם קצת איך עובדים. כשהצעדה בא לשכנע, בן אדם יתרום לך, אתה צריך לשכנע אותו שהוא לא תורם לך, אלא הוא תורם בעצם למען מטרה שהוא גם כן מחויב, מחויב אליה.
מצד שני פחות כדאי להיים על הפשע, כי אינו מלשים אותו.
זה נכון, זה נכון. אבל קודם כל, אתה חייב לשכנע בן אדם שהוא לא תורם למענך. כלומר, אם אני לומד תורה בשביל הקרס שלי, למה הוא צריך לשלם את זה? שאני אממן את זה. אבל אם לימוד התורה שלי קשור אליו, עכשיו איך הוא קשור אליו? זה יכול להיות כי אתה בוגר שלי, כי אתה אוהב את התורות שלנו, כי אתה חושב שישיבת עתניאל היא עומדת בחזית של הממשות, המשמעות של התורה לדור הזה, וסיבה לתרום לה. מה שרב שרירה מדבר שם, זו תפיסת עולם שהיום קשה לומר אותה על, על ישיבה מסוימת, אבל לפחות רב שרירה דיבר כך, זה שהם תיארו את ישיבת הגאונים כבית הוועד. כלומר, ישיבת הגאונים היא לא עוד ישיבה שמי שלומד בה, לומד בה. אלא ישיבות בבל הן בית אבל, הן הסנדרין של עם ישראל. הביטוי שמופיע בגמרא בברכות, בדף ח', מיום שחרב בית המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו לדל אדמות של הלכה. רב שרירה, בהמשך של אחת מהאגרות שם, רב שרירה אומר לא פחות מזה, שאתם יודעים איפה אותן ארבע אמות של הלכה נמצאות? פה, השולחן עבודה שלי, הישיבה שלי. זה מקום גיאוגרפי. ואנחנו ישיבת הגאונים היא בית הוועד, ולכן מכוח הגמרא הזאת אתה חייב ללכת לבית הוועד. בוא נתרגם את הגיהנום עכשיו שתהית. אם אתה לא תומך בישיבה, אתה לא גורם לי לא ללמוד תורה. באחד מהאגרות רב שרירה מאיים שאם לא תתמכו בנו אני אצא לעבוד. זה החלום של חוק טל, נכון? החרדים יאיימו לצאת לעבוד, אז מה יגידו להם? פדל, פליז, כן, תרוצו. אבל למה זה איום? כי אם הישיבה נסגרת, זה לא בעיה של מי שבישיבה, זה בעיה של עם ישראל, כי אז אין לעם ישראל מה? בית ועד, אין לו סנדרין. או בלשון של משל שרב שרירא מביא באחד מהאגרות שם, הוא אומר, אנחנו הראש ואתם הידיים. מה, אתה רוצה לחתוך לעצמך את הראש? לכן אתה תקבל גיהנום, אתה מחריט את בית הוועד. עכשיו הרמב״ם, רק מאמר מוסגר, אצל הרמב״ם כבר אין מקום גיאוגרפי שבו התורה נוסרת. מי מדל אדמות של הלכה בהקדמה לפירוש המשנה? אולי מישהו זוכר? זה החכם השלם. זה הדל אדמות של הלכה, האדם שלמענו העולם, העולם קיים. אצל הרמב״ם זה כבר לא מקום, אבל הגאונים המדברים המונחים האלה, זה קשור גם בדבר שאני אומר אותו ממש במשפט אחד. בישיבות הגאונים עדיין למדו על פה, כבר הזכרתי את זה פה, כלומר עדיין לא למדו מגמרות כתובות, ולכן הכרח שיהיה מקום אחד מרכזי שבו התורה נמסרת. רב שרירא אוהב איזה רעיון כזה שיש בית ועד. שאלה גדולה היא, אמרתי קודם, עם ההגות החרדית, האם זה מתורגם למציאות של ימינו? היום יש בית ועד? כאילו, אז הנה בית ועד לתורה, יש. אבל יש בית ועד? כלומר, אני משל אחרת. יש מרכז אחד שאפשר להגיד, ועשית ככל אשר ירוך? אז הזכרתי קודם את הרב מבריסק. כשהקימו את היכל שלמה, הרב מבריסק חרד שהם מנסים לקחת לעצמם את הסמכות של... אברהם גם הזכיר את הרב מימון היום בשיעור כללי על הסנדרין, שאת הסמכות של מעין בית הוועד, הוא התחלחל מהמחשבה הזאת. דווקא מי שמאוד פיתח את התפיסת העולם הזאת זה העולם החרדי בשנים האחרונות, עם השמדת סביב הרב אליושיב, שיש גודל אחד שמחזיק את הדור, זה סוג של בית הוועד, ככה הם מדברים על זה. אבל האמת היא שהרבה יותר פשוט היום בעולם של ספרים מה שהרמב"ם מתאר. דיינו קשה לדבר שיש מישהו שהוא צינור אחד של ההתגלות האלוקית בעולם, אלא כל מקום שיהודים פותחים ספרים ולומדים ועובדים את השם, אז יש שם צינור התגלות. אבל זה הרעיון שיש כאן, מה נגיד כאן, הוא ללכת למקום איכותי. הייתי אומר, תלמד אצל רב גדול, אצל תלמיד חכם גדול. אני לא חושב שהם אפשר להגיד הוא כולם כפופים לו, וכן, יש רעיון שאדם ינסה ללמוד בגדולים. מי הם הגדולים? יש הרבה. ובואו נעבור בקצרה לגמרא הבאה, או שנשאיר אותה לפעם הבאה. התחלתם כבר את הגמרא של פתיחה לזכות?
לא.
אז נשאיר את זה פעם הבאה. כן. כן, בבקשה, אני סיימתי, כן.
יש, נראה לי חשוב להתסתף בגישר של הסוגיה, צדק צדק בסוגיה הכללית, סוגיה בפתיחה של הגמרא, כי זה... זה אבסורד להגיד תרדוף אחרי בית דין יפה, ולפני כמה שורות להגיד שלא תלמד בית דין לבין, אני מבטל את רשות החקירות כדי לא להתעסק עם האמת עכשיו.
מה אתה אומר?
לא, יש פה, אני חושב שהסוגיה הזאת היא קשורה, היא ממש, דין מול פשרה, זה ממש התהליך שעשו דבר תורה, אחד הנאמן ואחד הנפשות, ומה שרבי חנינא תיקן, או שבשם המתקנים הוא הביא.
אז אני ברשותך, אני רוצה לחזור על דברים שכבר אמרתי, כנראה הם לא מספיק ברורים. אני נוטה לחשוב שהתקנה שרבי חנינא מתאר זה לא היה להגיד אני מחפף את האמת בדיני ממונות. זה קשה לי לקבל את זה. ואני חוזר להצהרה של המשנה, כשהמשנה צעקה אחד דיני ממונות, היא אמרה אני מחפש אמת. מה שהיא שינתה זה לא שהיא קלה ואמרה טוב לא שואלים, אלא היא עשתה דבר יותר דרמטי. היא שינתה את ההגדרה מה בית הדין בדיני ממונות מחפש. מה שהיא בעצם אמרה, אני יותר לא מחפש את המקרה, מה אני מחפש? את החיוב. מה אני חוזר למשנה בפרק ג' ששואלים איך אתה יודע ומה התשובה? בפנינו הודע. במילים אחרות, הסיבה שאין דרישה בחקירה זה לא כי נחפף. אוי ואבוי, נחפף. גם שם, אתה קורא את המשנה. אם הם אומרים, הוא אמר לנו, לא מבטרים להם. חייבים לדעת שההודעה הייתה בלב שלם, שהבן אדם מבין שהוא הודה, שהוא לא דיבר אולי בצחוק, כאילו מי שהיין בגמרא שם יראה, שהוא לא החמין לו עדים מאחורי הגדר, הבן אדם מבין שזאת הצרה מחייבת. אבל אין פה חיפוף. מה כן? שינו את ההגדרה של את מדנים. במקום להגיד שאני דן פרטי מקרה, אמרו, אני מוותר על הדרישות וחקירות, כי אני עכשיו רק שואל שאלה אחת, חייב או לא חייב. ולכן מה קורה לדרישות וחקירות? הם מילח, ממילא הם כבר לא רלוונטיות. זה יותר טוב לרמב"ן, אני מסכים. הרמב"ן אומר, זה מה אכפת לי מתי זה קרה? אני לא שואל מה קרה. כלומר, זה לא רק היה לא לשאול מתי זה קרה, והרמב"ן זה בעצם להגיד, אני לא שואל מה קרה, כי אני לא מתעניין במקרה. במה אני מתעניין? בחוב, וזה אני מתעניין. האם חייב או לא חייב? עכשיו נכון הדבר שהרבה מאוד פעמים אתה מסיק שהוא חייב, אשמח מקרה, אבל אני חושב שבמובן הזה אפשר לתאר את זה לא שאני מחפף, אבל מי בעצם אלת השאלה שלך? הגמרא לפי רש"י בשאלתה אל המעטה תראו לה יש לנו, אבל לפי דברי רש"י שהראשונים אחרים יש להם פירושים אחרים, לפי דברי רש"י השאלה שלך נשאלת בסוגיה.
אפשר שכל שההסתכלות של הגמרא היא נדלת לך, זה מה שאמר, ההסתכלות של הגמרא היא ראש לא ככה, עצם העניין שאומרים, ביטלנו, אני מתמקד ברבי חנינא, עצם העניין שאני אומר, ביטלנו יהיה דברי דרשות וחקירות כדי לא תנעוד את פנינו, ובשביל הערך הזה, המשך העברות וכו'. זאת אמירה שהיה אמור להיות דרשות וחקירות. אפשר להגיד את מה שאמרת, אני חושב בדעות אחרות בגמרא.
כן.
בדברי רבי חנינא שזה עיקר הסוגיה פה, ונראה לי פה זה מתקשר לצדק צדק, אני חושב שעצם האמירה שאנחנו, שיש פה תהליך, זאת אומרת שמה היה במקור, כן, מה היה במקור, היה אמור להיות את האמת הזאת, כן, ואנחנו מבטרים בשביל, זה בדיוק כמו משנה בשביל, זה לא שהכלים הם...
זאת אומרת, אתה באמת רואה בזה ויתור קצת על האמת.
ברור, כמו במשנה בשביל. בשביל ערך אחר.
כן.
אולי זה חשוב, אולי זה מעולה. גם קודם בתחילת השיעור אמרנו ש...
כן. רציתי לשאול אתכם, כשבחרתם ישיבה, זה היה שיקול בשבילכם מה שהגמרא אומרת פה? כאילו, זה נראה לכם דבר שמנחה אתכם בהחלטות שלכם?
יפה במראה או באיכות?
אני לא מדבר על המראה. אני אסביר קצת את עצמי, בסדר? אחד מהדברים שאני מנסה לפענח ב-DNA של שמיניסטים זה איך הם בוחרים ישיבה.
לפי האוכל.
בדרך כלל זה לפי החברים, זה מה שאני ראיתי. עכשיו, השאלה היא, אז איך החבר'ה מחליטים לאיפה הם הולכים? אבל האם סוג של שיקולים שיש כאן, ללמוד אצל אנשים גדולים, ללמוד תורה גדולה, האם זה מנחה? אני יכול להגיד שבחיים שלי, עוד לפני שהייתה הגמרא הזאת, השתדלתי ללמוד מאנשים שהם עוצמתיים. אפשר כל אחד עם העוצמות שלו, אבל...
שכולם נראה לי בעיקר טובה שמתאימה לך, כמו פחות תפס את האמת המוחלטת, יודע תפס את מה שיעשה לך טוב.
זה כן היה ככה או לא ככה? לא היה ככה.
אנשים מחפשים דברים א' שלם טוב, כמו שאנחנו
אמרנו, אם מחפשים משהו כי אגיד לכם שזה גם הפוך קצת.
כן, אני חושב שזה מחפשים דברים, גיאולוגיה, זה גם דבר שלי, כי הם כאילו גם משווים כל הזמן וכזה, נגיד שאני חייב לדחות צעד.
אני בעבודה שלי בשמיניסטים, התפתחתי מאוד גדולה בהבדלים בישיבות כל הזמן,
ולמעשה כאילו מה שעובד בבחירות של רוב אנשים זה היכרות עם מישהו שלומד בתוך הישיבה. זהו, דמות הערב בתוך הישיבה. וכמעט כולו. זאת אומרת, ההבדל של חבר'ה שבין שווי חברון מתניאל הוא לא ברור להם, שהוא מוכח. ואף אחד לא טורח כאילו לספר שאני מסכים להבדל, כי מרגישים בפוליטיקה קורה.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני יכול להגיד שיש גם צד שני למטבע. לפעמים האדם הגדול הוא נורא עסוק ואין לו זמן, ולפעמים, כמו שאמרת, לעתיד בצדק, דווקא האדם שהוא לא הכי גדול בעולם, הוא מסוגל מה לעשות. להיות פנוי אליך, לשבת איתך. תראו, זה דילמה לא רק בתורה, זה דילמה גם ברפואה. הזכר פה הציבור החרדי, יש לו נטייה ללכת לפרופסורים מפורסמים, שרה, פרה ופירה, מכירים את כל הדבר הזה? האם אתה באמת צריך את החירוג הכי מפורסם בעולם לעשות לך ניתוח פשוט? כאילו, זה צדדים מאוד מאוד, אפשר לך, יש לך כסף לשלם לפרופסור הגדול? האם באמת תמיד צריך, האם גם המכונית שלי היא המכונית הכי טובה בעולם? כאילו, יש דבר, ברוכניות, כן, אני מציע לכם, תמיד ברוכניות ללכת על הכי טוב, אבל כאמור, הכי טוב בשבילך. בסדר, טוב, שנה טובה לכולם. כתיבה וחתימה טובה.